to me, Mehoah? Yes. איזה זכות זה לשבת כאן ביחד בתנאים והנסיבות האלה. יש לנו אפילו חשמל. ויש לנו עוד קצת זמן לריטריט. ואני רוצה להזמין אותנו לנצל את הזמן יקר הערך שנשאר לנו עד סוף הריטריט, ועדיין להביא את מרב ההתעניינות שלנו למה שמתרחש ברגע הזה. Okay. וכבר לפי הפתקים שקיבלנו, אז יש כמה תודעות שככה העתיד מתחיל יותר ויותר לעניין אותן. זה מאוד מאוד מובן, זה מאוד הגיוני. אנחנו בכלל רואים שכל מה שמתרחש הוא בסך הכל ממש הגיוני ומובן. ועם זאת, בואו נהיה כאן. כשיהיה זמן לדבר על העתיד, אז אנחנו נעשה את זה. בסדר? אז כדי שנטע, המנהלת היקרה שלנו, לא תצטרך לרוץ אחריי ולשאול אותי, שרית, אז איזה שם לתת לשיחה? אז אמרתי, אני אתן שם. אז קראתי לשיחה תיקון. אני עוד לא יודעת באמת אם זה מתחבר, אנחנו נראה בסוף. ואני רוצה להזמין, אנחנו באמת שומעות ושומעים, מקבלים פה המון המון מידע והנחיות, כל כך מזינים, מזינות, חשובים. אבל אני מציעה להתייחס לשיחה הזאת באמת כמו בפנימיות שלכם, להישען אחורה ולתת למה שנתפס להתאפס. ולהניח, לא לדאוג לשאר. סביר להניח שרוב הדברים שאני מדברת עליהם, כשתמשיכו בדרך ובתרגול, תשמעו אותם עוד, ומי שכבר מתרגלת בדרך כבר שמעה אותם. בסדר? אז רק מה שככה נוחת על קרקע פוריה, ואפשר להניח לשאר. ואני רוצה להתחיל בסיפור. וזה סיפור קטן שמתרחש בתאילנד. ואני אגיד שתאילנד כמדינה בודהיסטית, מה שקורה כמו בהרבה מדינות בודהיסטיות, זה שהם לא רק קיבלו על עצמם את הדרך הזו שהציע הבודה, את דרך הדרמה, אלא שזה הפך להיות גם איזשהו משהו, הדרך הזאת הפכה להיות גם באיזשהו אופן תרבות, ודת, ונכנסת שם לעוד כל מיני שכבות, ומה שזה אומר שיש גם כל מיני היבטים אחרים שהם פחות חלק מהתרגול שלנו, אבל זה גם תקסים, וגם פסלים, וגם המון דברים שעוטפים את הדרך הזאת בהבנה של איך שתופסים את זה שם. ויש שם הרבה מאוד פסלים ענקיים של הבודה. ממש ממש ענקיים. הבודה שוכב עם הגלימה שלו 7 מטר. הבודה יושב על ראש ההר גובה 15 מטר כאלו. ויש איזה, באיזשהו מקום יש איזשהו מנזר, והמנזר אחראי לטפח איזשהו פסל בודה ענקי שיש שם, מין פסל חמר או אדמה כזה, מאוד מאוד גדול, כאילו נזיר צריך לעלות על הגבעה, ואז כל פעם לטפל במה שהוא צריך לטפל, לשמר. ויום אחד הם ראו שהתהווה סדק באיזשהו חלק של הפסל, ועלה לשם לתקן אותו איזשהו נזיר קצת יותר סקרן וחקרן. וכשהוא ראה את הסדק, אז הוא חשב לעצמו, הוא לא מיד רצה למלא אותו, הוא אמר, מה יש בפנים? אז הוא לקח פנס, והוא העיר פנימה, ומה שהוא ראה היה שמתחת לשכבת החמר של הפסל, הוא ראה משהו מבזיק לעברו חזרה. ובעצם הסתבר שכל הפסל הזה מצופה בשכבת זהב. ואז הם בעצם, מה שהם עשו, הם קילפו את כל השכבה הזאת ונגלה להם פסל בודה ענקי, מוזהב. והסיפור ההיסטורי של זה, זה שתאילנד הייתה נתונה להרבה מאוד פלישות, וככה הממסד הדתי שרצה לשמור שלא יגנבו ויבזזו את הדברים, הפך אותו ללא מושך ופשוט ציפה אותו, ציפו אותו. אני אוהבת את הסיפור הזה כי זה בעיניי סיפור על טרנספורמציה בצורה שהיא לפעמים קצת שונה מאיך שהראש שלנו מדבר על טרנספורמציה. כמשהו שצריך לייצר או להתקדם או לעשות עוד משהו. הוא בעצם מדבר על טרנספורמציה שקורית בחשיפה, בכילוף, בהתבוננות פנימה אל תוך מה שכבר קיים. ושבעצם מה שנדרש זה סקרנות ולהביא את האור פנימה. ויש בזה משהו שהוא קצת שונה מאיזה שהם היבטים בחברה שלנו או בתרבות שלנו, שיש בה קצת שיגעון לשיפור עצמי מתמיד. כן, יש היום, נראה לי, לכל נושא יש מאמנים, מאמנות. שמתם לב לזה? אין תחום שאין בו אנשים שמה שהם עושים זה הם יעזרו לך לשפר את מה שאתה עושה, את מי שאת, את איך שאת חושבת, את כמה אתה מספיק. וכמובן רבים מאיתנו נעזרים בהרבה מאוד דרכים שתומכות בשינוי ובשיפור העצמי, למשל טיפול, למשל כל מיני דרכים של התפתחות וטרנספורמציה, ואין שום דבר רע בזה, אלא שהמיינד שלנו יש לו את הנטייה ככה לקחת דברים לאקסטרים. ואחד הדברים, אני חושבת שהמיינד מתרגם, זה שמשהו בי חסר, שמשהו בי לא מספיק, שמשהו בי נדרש לעבור תיקון כדי להיות בסדר. ויש איזושהי רדיפה שהיא בעצם אף פעם לא מקבלת רוויה. כי אם אני רוצה להיות שרירית, תמיד אני אוכל להיות יותר שרירית. ואם אני הולכת לטיפול תרפויטי 10 שנים, אני כל פעם מגלה עוד שכבה שבה אני לא מושלמת, שבה יש לי עדיין דפוסים, שגם אותם אני ארצה לטפל ולעבוד. כן? אז אין שום בעיה בכל הדרכים האלה של השינוי וטיפוח והתקדמות, אלא ברגע שלנו זה עושה איזושהי התרחקות מהאפשרות להסכים לדברים להיות כמו שהם. שזה הדברים ש... כן, זה מה שאנחנו מדברים עליו פה. אז זה עושה בדיוק את ההפך. אנחנו כמו רצים במרוץ אינסופי לעבר הדבר הבא שאם אני רק אגע בו, אז אני אגיע. אבל כשאני מגיעה אליו, אז תמיד יש את הדבר הבא. או כמו שקרה לי פעם... סליחה, זה קפץ לי עכשיו, זה זיכרון לפני הרבה מאוד שנים. עשינו טרק בצפון הודו, באזור שנקרא לדאק, וזה אזור שקשה לטייל בו, וצריך מדריך, וצריך חמורים שסוחבים את הציוד, ואנשים שסוחבים, וזה ככה אופרציה. והיינו קבוצה של כמה אנשים לא מאוד מיומנים, והייתנו איזה מישהו כזה, רק השתחרר מהצבא, הוא נווט, הוא מבין, הוא בכושר, הוא ב... והבטיחו לנו שביום, נראה לי ביום הרביעי, אנחנו נגיע לנקודה הכי גבוהה, יש שם פס, מה שנקרא מעבר הרים, ואז נתחיל לרדת. זאת הייתה הבטחה. וכשיש לך יעד, אז יותר קל להתקדם לאיפה. אבל אז הגיע היום, אני חושב שזה היה הרביעי, החמישי, והגענו לפס, והתחלנו לרדת מהפס, ובעודנו יורדים מהפס, מה שנגלה לנו, זה שיש עוד פס. ואז הבחור הבריון הזה זרק את המוצ'ילה לאחור, ואמר, זה לא פרי הפס הזה. ואני חושבת שגם אנחנו, יש איזו ציפייה שכבר נגיע, שכבר נהיה מאחורי זה. נעבוד, השקענו כל כך הרבה כסף, וכל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה זהה. אז אם רק נעשה את זה, נגיע ואז נוכל לנוח. אבל התפיסה התרבותית הזאת של השינוי עצמי ללא ערף בעצם לא מאפשרת לנו לנוח בשום נקודה. יש עוד תפיסה. בחלק מהמסורות הרוחניות היא רווחת שאומרת, את כבר שם, אתה כבר שם. יש כבר שלמות, יש כבר הדברים בדיוק קורים כפי שהם צריכים להיות. את חלק מאיזושהי רקמה רחבה שמתרחשת בדיוק כפי שהיא, ולא צריך לגעת בכלום. רק אולי צריך להיווכח בזה. אוקיי? הבריאות. והגישה הזו, שהיא מספרת לנו ומזכירה לנו כמה אנחנו שלמים, כמה אפשר להרפות, אפשר לנוח, אפשר לא לנסות כל הזמן לתקן. איזה תזכורת יקרה וחשובה זאת. אבל הרבה פעמים זה מרגיש שהיא לא בדיוק מספרת לנו מה אני יכולה לעשות בשביל זה, או האם יש משהו לעשות בשביל זה. והתשובה שאין, לא צריך לעשות בשביל זה שום דבר, אני חושבת שבשביל חלקנו, או רובנו, או לפחות אני אגיד בשבילי, זה לא הדרך הכי מיומנת לפגוש, או להיות במגע עם החלקים הכי חופשיים שלי. וכן, אני חושבת שהדרמה נמצאת במקום הזה שהוא באיזשהו תווך של קצת להניח לתיקון העצמי המתמיד הזה, אבל כן לחפש אופנים שבהם אנחנו יכולים להיחשף לעצמנו, שבהם אנחנו יכולים להאיר עם פנס על השכבה המוזהבת שכנראה כבר ישנה. אז הבודה, או החוכמה, כפי שהיא תגלמה דרך סיפור או אדם, הציע איזשהו מודל שאפשר דרכו לאפיין משהו בתודעה האנושית, ובאיך שהיא מייצרת לעצמה מלכודות, שאותן פגשנו פה בימים האלה, אבל גם איך אפשר לעבוד איתה ולעזור להרפות מהמלכודות האלה, או מהלופים האלה, ולהביא להביא אותנו, נגיד בספקטרום שבין התחושה המאוד מאוד מכווצת ושאין מוצא, לבין התחושה שהכל, הכל חופשי כל הזמן, להביא אותנו קצת יותר לספקטרום שיש רווחה, שאפשר לנוח, שאפשר לחסות ולבטוח במה שיש. אז זה ככה מאפיין או איזשהו מודל עם ארבעה שלבים. והשלב הראשון אומר, בואו נראה פה מה הבעיה. אוקיי? ומה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שלא כל הזמן ממש נוח לנו ומוצלח לנו ומרגיש לנו בסדר. לא כל הזמן אנחנו מתרווחים. אלא שוב ושוב ושוב אנחנו פוגשות, אנחנו פוגשים בחוסר מסופקות, באי נחת, נקרא לזה בסבל, ואני אגיד גם בתחושה של משהו שהוא לא מהימן, שהוא לא, אי אפשר להישען עליו, זה לא בטוח. והאי נחת הזאת היא אי נחת שהיא לפעמים אנחנו פוגשות אותה בגוף, כמו הרגעים האלה שפגשנו כאב, גם בחיי הגוף הזה, במחלה, בהזדקנות של הגוף, ובאופן שבו הגוף מתפוגג, נכחד, במוות. כן? כל השלבים האלה, בין אם הם קורים לנו, אבל לפעמים גם כשהם קורים ליקרים לנו, הם מעוררים בנו הרבה פעמים מצוקה, סבל, אימה, פחד, חוסר אונים. אז זה ככה, כן, זה מה שקורה. למה זה קורה? יש איזה משהו עמוק מאוד בתוכנו שמספר לנו שאם מה שאני רוצה לא יתממש, אני לא יכולה באמת להיות מרוצה. זאת אומרת, הסיפור אפילו לא מה יש, אלא מה אני רוצה באותו רגע. עכשיו, זה משתנה, אוקיי? כן? לפעמים אני רוצה שיהיה אקשן, ואז אם אין אקשן, אני לא מרוצה, ולפעמים אני רוצה שיהיה ממש שקט, ואם לא שקט, אני לא מרוצה. או שרציתי אקשן, אבל עכשיו אני רוצה שהאקשן ימשיך, והאקשן מפסיק. אז אני גם לא מרוצה. זאת אומרת, בהרבה מאוד מצבי חיים, שיש הבדל ככה בין הרצוי והמצוי, שם מתחיל החיכוך. תשימו לב, כן? מתי קורה החיכוך הזה? לא, זה לא קשור לתנאים, כן? זה קשור לאיך אני עם התנאים. האם אני מסכימה למה שיהיה, או אני לא מסכימה, כן? ברגע שיש את הפער הזה, מתחיל החיכוך, מתחיל המאבק. מתחילה ההתנגדות או המשיכה, כן? אני רוצה לאחוז בזה, אני רוצה שזה ילך. לפני כמה ימים הייתי ביום בילוי עם האחיין שלי, אתם יודעים, חופש גדול, צריך לתמוך במשפחות עם הילדים. והלכתי איתו ליער, כי כתב ירוק, מסובך להיות, אמרתי, מקום עם מקום שקריר, נלך ליער, והכל היה סבבה, ופרסנו את המחצלת, והוא ישב בארסל, וסיפרתי לו על סינדרלה, ואיפשהו, הייתי מאוד עייפה, ואיפשהו בנקודה בין זה שהנסיך שם לה את הנעל זכוכית, לבין זה שהם צועדים אל השקיעה, כנראה שנרדמתי. כי בפעם הבאה שהתעוררתי, מישהו היה ככה, ילד היה עם הפנים אליי ככה, אומר לי, שם הם פה. שם הם פה. זה התחיל רגוע. זה התחיל רגוע. שם הם פה. ולאט לאט אני רואה שהוא מדליק את עצמו. שם הם פה אני רוצה ללכת. והטון, המנגינה, זה המנגינה שהחשידה. משם הם פה אני רוצה ללכת. משעמם פה, אני רוצה ללכת עכשיו. אני כאילו, האיברים שלי, אני כאילו לא מתחילה לדמיין את עצמי בכלל זה. אני רוצה ללכת עכשיו, ובגלל שהוא מאוד תכליתי, הוא גם, הגענו שם עם אוטו, כן? הוא לוקח את הדברים ופשוט מתחיל ללכת. ואחרי דקה אני שומעת אותו, כזה צריך לעשות שם סיבוב, ואני שומעת אותו, אז לאן ללכת, ימינה או שמאלה פה? ואז, כשהוא פגש את המציאות שהיא לא בדיוק הדהדה עם הרצון הזה שלו, ואמרתי לו, ממש לא. זה היה מאוד כואב. זה רגע מאוד כואב, כי הוא ממש רוצה, הוא ברגע הזה ממש ממש הרגיש שמשעמם לו ועושים לו עוול, והוא רוצה ללכת עכשיו. והמפתחות אצלי. ואז הייתה איזושהי קריזה כזו של ממש, אתה רואה את הדוקה, כן, עם ילדים, זה מאוד גם, זה לא מוסתר. ומתי שהוצאתי סכין גילוף, אני לא יודעת, זה, אתם יודעים, זה לא הכל עלינו, זה רק מראה שזה לא הכל בשליטתנו. אני לא יודעת למה הוצאתי סכין גילוף. הילד בחיים לא גילף, והוא פשוט ראה מה אני עושה, והוא פשוט אמר לי, אני רוצה. הוא לקח את הסכין גילוף, תפס איזה ענף, וזהו, ולא שמעתי ממנו. ונהיה דממה. הילד התחיל לגלף. והיה שקט. ופתאום לא הייתה דוקה, לא היה מאבק בין הרצוי והמצוי. פתאום לא היה משעמם. אז לא רוצה, אז לא היה רצון ללכת הביתה. בכלל, ההליכה הביתה לא ברור אם זה יותר סלידה מהמשעמם, או פתאום החלטה שהבית זה המקום שאני רוצה להיות בו, והשתוקקות להיות בבית. Okay. ואז השלב הבא היה, וזה חלק ממש מדהים, היו שם ענפים, כאילו עצים ממש גבוהים, פתאום נופל מהעצים איזה גוש לא מובן, שחור וירוק, בשנייה שהוא פוגש את הארץ, הוא מתחיל לזוז ואני מביאה שזה נחש שחור. אני מעבירה בראש אם יש בצפון נחשים שחורים, ארסיים או אין. אין. לא הייתי בטוחה אבל באותו רגע. הכלבה התחילה לנבוח עליו. בקיצור, היה שם סצנה שלמה, הכלבה נבחה עליו, הוא ברח. הייתה שם זיקית ירוקה ענקית, אני בחיים שלי לא ראיתי זיקית כל כך ירוקה. הנחש ברח, אז הכלבה התחילה לנבוח על הזיקית, הזיקית התחילה להשמיע קולות. הילד היה מהופנת. Okay. כל זה בטווח של 40 דקות. אנחנו צוחקים כי זה התודעה האנושית שלנו. כאילו נורא קל לנו להגיד על ילדים, הוא נותן עכשיו טנטרום. אנחנו בתוכנו בימים האלה ראינו את הטנטרומים הפנימיים שלנו כל הזמן. למה לא השאירו לי כובית? כן? כשממש צוחקים, אז אנחנו יודעים שזה גם ממש כואב, אה? הייתה מאוד טעימה. אז מה קורה שם ברגע הזה? זה מתחיל כמו שדיברנו, זה מתחיל מהתנודה הזאת של... כן? פתאום נרדמה לי הדודה, לפני שנייה הכל היה בסדר, ומה אני עושה עכשיו? זה קצת לא נעים לי. אז פתאום הלא נעים הזה הופך לשעמום. ודי מהר השעמום הופך למשהו שאני לא רוצה להיות איתו. זה הופך נורא מהר. ומה שקורה זה שמיד עולה תגובה מאוד חזקה, אוטומטית, מיידית, של התנועה הזו שלפעמים היא נראית כמו הדיפה, לפעמים היא נראית כמו התכווצות, הימנעות, לפעמים היא נראית כמו ריצה אחרי משהו, אבל התנועה הזאת, מין תנועת אמוק כזאת, כאילו אני נלחם על חיי, זה נורא, 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 נורא חשוב באותו רגע. התנועה הזאת, איפה היא קורית? היא קורית פה, בפנים, או פה, בפנים. זאת אומרת, היא תנועה שהיא בכלל לא ניכרת. בגלל זה לפעמים קשה אפילו לשים עליה את האצבע. אוקיי? אבל זאת אחת התנועות הכי משמעותיות, או בלב שלה, ככה שמלבות את אי הנחת. הפער הזה בין משהו, בין חוויה ש... כן, היא כן לרוחי או לא לרוחי, ובין הרגע הזה שחיי תלויים בזה. כל המיקוד שלי, כל הפוקוס שלי, אם הדבר הזה יקרה או לא יקרה. כן? אם זה ייפסק או יימשך. והבשורות הטובות, וזה השלב השלישי במודל הזה, זה שיש יציאה מהלופ. אוקיי? ושהתנועה המאוד מהירה, הלסתות האלה של הרצון שהופך לאחיזה, אפשר להרפות את הלסתות האלה. כן? אפשר יותר ויותר לתמוך בתודעה שלנו, שפחות תלך לשם. שפחות נזהה את האושר שלנו עם מה שיקרה לי או לא קורה לי. אוקיי? ואני מפרידה את זה מהרצון. זה לא עניין של האם אני רוצה או מעדיפה דברים. אני חושבת שנהיה אנשים מאוד מאוד דלים ומשעממים אם לא היו לנו רצונות, העדפות, מאמצים, כן? שאיפות, כיוונים. הנקודה של הקושי, הנקודה של מה שמעורר את הכאב, שמה שמעורר את הסבל, את אי הנחת, זה הנקודה שבה אני מזהה את הרצון שלי עם האושר שלי. אוקיי? אני יכולה להגיד, וואי, הלוואי והיום יגישו קרובית. חבל, סבבה, יש היום ירקות בקרי. אבל כשזה הופך להיות, אני לא מסופקת אם אין קרובית. משהו עמוק בי אומר, לא בסדר, זה מרגיש לא בסדר. זאת ההזדהות, זה הדבר הזה שמדביק, כן, את הרצון שלי, מתנה את האושר שלי במילוי הרצון. ושם קורית, כן, שם קורית ההידבקות הזאת. ובעצם יש אפשרות לשחרר על ידי זה שנמיס את הדבק הזה. נתחיל להרפות, לשחרר את התנאיה הזו, שאם אני לא מקבלת את מה שאני רוצה, אז אני סובלת. או כמו שאומרים בגן, מה שיוצא, אני מרוצה. אוקיי? אז לא בהכרח אני מרוצה, אבל אני לא מרוצה בגלל מה שיוצא או לא יוצא. זה לא שאנחנו הופכים להיות מבסוטים על כל דבר, אלא שמשהו בי יכול להכיל, יכול להישאר יציב, יכול להישאר נינוח, יכול לחוש תחושת ביטחון, יכול לחוש תחושת התרחבות, גם אל מול תנאים, גם אל מול התרחשויות, גם אל מול חוויות, שהן לא לרוחי. השלב הרביעי מדבר על הדרך. ובעצם הוא מוציא אותנו לאיזושהי דרך שיש בה בו זמנית כל מיני שבילים שעוזרים לנו לטפח את התודעה שמשחררת ועוזרים לנו להזניח או לשחרר או להקליל או לרווח את אותה תודעה שאוחזת. Okay? בעצם מה שהדרך הזאת עושה היא ככה מגבירה את האפשרות שלנו לקבל ולהיות מסופקים בחיים כפי שהם ולהחליש את ההזדהות ואת ההיאחזות שלנו ואת ההתניה בין הרצוי למצוי. אני לא אפרט על הדרך הזאת, יש בה 8 נתיבים, ואני כן אזכיר 3 מהנתיבים האלה, תשומת הלב, המאמץ הנכון, ומשהו שנוגע גם בהשקפה הנכונה. וכשאומרים, בדרך הזאת אומרים הנכון, ההשקפה הנכונה, תשומת הלב הנכונה, מה זה נכון? נכון במובן שזה מה שמועיל לטפח תודעה, שיש בה יותר רווחה, שיש בה יותר יציבות, שיותר בקלות יכולה לחבור לאיכויות של שמחה, של שלווה, של אמון, של סבלנות. אז אז אני תכף אדבר, אני אגיד משהו על איך כל הדיבורים שדיבר, איך מחברים את זה לתרגול, כאילו פה על הכרית, איך ארבע האמיתות הנאצלות האלה, איך אפשר לעבוד איתם קצת על הכרית, אבל לפני זה עוד אתנחת הסיפורית. אז הסיפור הזה מתחיל כמו הרבה סיפורים על נסיכות. ובעצם אבא רוצה להשיא את ביתו הנסיכה, המלך רוצה להשיא את ביתו הנסיכה. זה ניסויים פוליטיים כמו הרבה ניסויים של מלכים, לשפר את היחסים בין המלכים. והניסויים הפוליטיים האלה פשוט הם קוראים עם דרקון. כן, אז האבא משיא את ביתו לדרקון. והבת, עם כל הכבוד לנישואים פוליטיים, כאילו עד כאן, עד הדרקון, זה לא ממש נראה לה הסיפור הזה. בכל זאת הוא אבא, בכל זאת הוא המלך, עושים מה שהוא אומר. והיא אומרת, סבבה, רק ככה, אני אביא איזה טוויסט קטן בעלילה. ומתחת לסמלת הקלה שלה, היא לובשת המון המון סמלות, הרבה שכבות של סמלות. וחתונה נערכת, אתם יודעים, חתונות בין אנשים ודרקונים, מוכר? ובסוף הערב נכנסים לחדר, כן, מצופים ממנה דברים, והיא אומרת לו, בסדר, רק בוא נעשה את זה ככה. כל פעם שאני פושטת שכבה, גם אתה פושט שכבה. חושב שנייה, אומר, סבבה, בדיוק הקסקסים שלי, כאילו יש לי שכבה של קסקסים ככה, כבר מתים שצריכים ליפול, הוא אומר, אוקיי, סמלת כלולות. סבבה, מסכים. אז היא פושטת את סמלת הכלולות, והוא ככה מנער מעליו את שכבת הקסקסים היבשים, וסבבה. אז כשהוא מרים את העיניים, הוא קולט שיש לה עוד סמלה. היא פושטת את כולה, ואז הוא צריך ככה להתחיל לגרד עוד שכבה של קסקסים. בוא נגיד, זה לא נורא, אבל גם נעים זה לא. הוא ככה, אבל לא אומר כלום, בסדר. ואז שהוא מרים את המבט, הוא רואה שיש לה עוד שכבה. וכשהיא פושטת אותה, הדופק ככה מתחיל להאיץ אצלו, ואז הוא ממש צריך לגרד ולהוריד עוד מהקסקסים, וזה ממש כואב, ומתחילים לו קיבוצים ותזוזות מאוד מאוד לא נוחות. זה כבר על המפלס של הכאב, זה כבר לא נעים, זה כואב, וכשהוא מרים את המבט הוא רואה שיש לה עוד סמלה, ואז היא פושטת גם אותה, ואז הוא ממש צריך להתחיל להוריד, זה כבר מגיע לשכבות של האור שלו, מתחת לקסקסים, וזה כבר לא יכול, והוא פשוט משמיע קולות של כאב, וזה ממש קריאות, כואב לו, כואב לו, והוא מנסה ככה, to man up, אבל אי אפשר, זה פשוט מאוד מאוד כואב, וכשהוא מרים את העיניים, הוא רואה שיש לה עוד שכבה. והיא מסירה אותו, והוא ממש צריך להתחיל לקרוע שכבות של האור שככה ממש מוסחות את הבשר, והוא פשוט צורח, והוא על הרצפה, הוא ככה פשוט רואה את כל החדר מסתובב מרוב כאב, והוא מרים את המבט, ויש לה עוד שכבה אחרונה. והוא כבר לא יודע מה לעשות, ובשנייה שהוא עוד ככה, הוא כבר לא יודע מה יש לו להסיר, וכשהוא מתחיל למשוך, כמו בכל האגדות, אוף, איך לנסיך. אני חושבת שהנסיכה התאהבה בו עוד לפני שהוא הפך לנסיך. אני חושבת שיש משהו מאוד מקרב ושובה לב בלראות תהליך של התפשטות משכבות. של כנות, של פגיעות ושל מוכנות ללכת מעבר למה שאנחנו יודעים על עצמנו. כי אני לא חושבת, כן, וזה הכל האינטרפטציות שלי, אני לא חושבת שהדרקון ידע שהוא נסיך. הוא היה לגמרי, לגמרי דרקון דרקוני שחי חיים דרקוניים. אני גם לא חושבת שהייתה לו שום דרך לדעת את זה בתיאוריה. הוא היה צריך ללכת את הדרך הזאת כדי להיוולד או להתגלם או להפוך, להתעורר לתוך משהו אחר. ואם אני חוזרת ככה לשם של השיחה, הרבה פעמים אנחנו חושבים על תיקון במובן של תיקון הנפש או של שינוי פנימי, כאיזשהו משהו שאנחנו צריכות להוסיף לעצמנו או לשנות, בין אם זה בלב תודעה, בין אם זה בפעולות שאנחנו עושות. ואני חושבת שיש היבט שאנחנו מממשים אותו פה, מממשות אותו פה, של תיקון שקורה דווקא מתוך התקלפות. דווקא מתוך הסכמה לא לדעת הכל, לא להחזיק בהכל. Okay? וכשאנחנו מחזיקים בהכל, אנחנו לפעמים נשארים לכאורה נורא נורא בטוחים, אבל לא בטוח שאנחנו יכולות ממש לעשות טרנספורמציה במובן של להגיע לנקודה שלא שיערנו, שלא ידענו, שלא זכרנו על עצמנו. אני חושבת שהתקלפות היא תהליך של היזכרות, ודיברנו גם קודם בימים הקודמים בתרגול, בהקשר של התרגול על היזכרות. כן? סתי, המילה שאנחנו משתמשים בה כל הזמן פה של תשומת לב, של קשב למה שישנו, לפחות אחד מהתרגומים שלו, זה להיזכר. זאת אומרת, זה לא להוסיף על מה שיש, אלא זה להיווכח, זה לגלות מחדש את מה שישנו. יש עוד כמה דקות? יש לכם מקום? אפשר לסיים גם עם הסיפור. אז אם אני ככה מסתכלת שוב על על הדרך, מרבת השלבים ואיך היא קשורה לתרגול שלנו, איך אנחנו יכולים להיווכח או להשתמש בה בתרגול. אז הדבר הראשון הוא, אני חושבת, הוא בכלל להבחין בסבל כסבל, בדוקה כדוקה. לא כל פעם שלא נעים לי, לא כל פעם שעוברת לי מחשבה מטרידה, לא כל פעם שכואבת לי הברך, על זה אני מדברת באינחת הקיומית. לפעמים פשוט כואבת לי הברך. היא כואבת, 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 ואז היא לא כואבת. זה לא לוקח אותי מנטלית למקומות אחרים. זה לא מערער בשום דבר. החוויה של אי נחת היא עושה בדיוק את זה, אי נחת, אני זזה באי נחת, אוקיי? אז הדבר הראשון הוא בכלל להבחין כשזה מופיע בשם של זה. הרבה פעמים יש לזה שמות אחרים, כמו הוא השם, או אני לא בסדר, או זה אמור להיות אחרת, או אני אמורה להמשיך, או זה לא אמור להסתיים. בעצם שמעל הכותרת הזאת יש דוקה. ואחת הדרכים להבחין בה היא מה שאנחנו קוראים החיצים. Okay? ובעצם כשאנחנו מדברים על החיצים אנחנו אומרים ככה. כשיש אי נוחות, כשיש כאב, כשיש קושי, בין אם הוא מנטלי או גופני, זה חץ ראשון ממשי. משהו התרחש בעולם שאני חווה בו אי נוחות. כן? יש, כן? יש כאב בברך. יש מחשבה מטרידה על הבית. יש השתוקקות שתגיע כבר ארוחת הצהריים. קורה משהו בעולם, זה החץ הראשון. הוא יכול לקרות, להתרחש, להופיע ולהיעלם. כמו איזה, כמו מטוס סילון. משאיר את הסימן שלו ונעלם אחרי כמה שניות. מה קורה? הרבה פעמים התודעה, החלק המנטלי שבה, שולח עוד חץ. כן? זה כבר לא חץ ממשי, זה לא משהו שקרה בעולם, אלא זה תגובה שלי למה שהתרחש. כן? עלה לי איזשהו זיכרון לא נעים, ומיד משהו בי מתחיל להגיב, ולהגיד, אני צריכה להיות אחרת, זה אמור להמשיך, זה אמור להפסיק. אני רוצה יותר מזה, אני רוצה פחות מזה. החץ הזה הוא לא חץ ממשי, אבל הוא נחווה כמאוד ממשי. זאת אומרת, הוא לא ממשי כתופעה חושית, אבל הוא קורה לנו מאוד מאוד חזק. אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה להתחיל להפריד בין התרחשות לא נעימה ובין התגובה המיידית שלנו עליה. אוקיי? להתחיל להביא ולהשתמש בנתיב הזה של תשומת הלב, של יכולת ההבחנה שלנו, של היכולת שלנו לשהות מרגע לרגע ולראות את הדברים כשהם מופיעים או קרוב להופעה שלהם, להגיד, רגע, אפשר קצת לרווח, כמו כאילו להכניס איזה קצת חמצן בין ההתרחשות ובין המיידיות של התגובה הפנימית שלי למה שקורה. זה לא שהתגובות ייפסקו. שוב ושוב ושוב יקרו אירועים חושיים. שוב ושוב ושוב יהיו אליהן תגובות. ככל שאנחנו נביא לשם את תשומת הלב שמתחילה לזהות איזה חץ זה, ככה התגובות יש להן סיכוי ככה טיפה יותר להתמהמה, קצת יותר להמתין, ושאנחנו נזדהה איתם במידה פחותה. Okay? כי כשאנחנו מדברים פה, אנחנו לא מדברים על יש או אין, אנחנו מדברים על ספקטרום. ושמנו לב, לפעמים יש אאוץ' נורא כואב, לפעמים הדוקאי נורא חזקה, וזה משהו שכזה, אוקיי, שנייה עולה ושוכח. יש לי ככה עוד כמה דברים, אבל אני חושבת שאני אגיד עוד דבר אחד שהוא בעיניי חשוב. עוד שני מאפיינים שככה הם מוזכרים שהבודה מצביע עליהם, ואני חושבת שהם מאוד מאוד חשובים, וגם אם פשוט רק הם ככה, ככה יירשמו לנו באיזה מקום רחוק, אבל להגיד הם שייכים לסיפור הזה. מאפיין אחד שככה ערן הזכיר אותו היום בהנחיות והזכיר אותו גם לפני, הוא המאפיין של ההיריות. הדברים הם משתנים, הם זמניים, הם לא נשארים כמה שאנחנו חושבים, אלא נשארים כמה שהם נשארים, הם משתנים, מתחזקים, חולפים. נורא נורא קל לנו להבין את זה, שהשמש עולה והיא שוקעת. אתם ילדים לפעמים הם מפחדים שאולי השמש מחר לא תעלה. אוקיי? אנחנו בתור מבוגרים, זה קטן עלינו, ברור שהיא תעלה. אנחנו מאוד מאוד יכולים להבין הרבה מאוד סייקלים של קיץ וחורף, של חום וקור. אבל הרבה פעמים כשזה יותר קרוב אלינו, או כשזה יותר במקומות מפעילים, משהו בנו לא ממש מבחין בזה. יחסים שמסתיימים, בריאות שהופכת לחולי, יציבות בחיים שהופכת לאי יציבות, יציבות כלכלית שהופכת לאי יציבות כלכלית, איזשהו קרדיט בעולם שניתן לי ופתאום הוא לא ניתן לי. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שכאילו משהו לא בסדר, או בעולם, או בנו, שדברים השתנו. Okay? אבל בעצם זה איזשהו מאפיין של הקיום, של כל דבר. נגיד את זה ככה, נגיד בעולם של התרבות של האלים ההודים, אז כמו שיש את האל שבורא ומשמר, יש גם את האל שהורס. למה? כי יש כל הזמן תנועה בחיים. תארו לכם שהעצים רק היו כל הזמן מצמיחים אלים, ושום עלה לא היה נושר, שום עלה לא היה מתייבש. קורסים מהמשקל של העלים אחרי כמה זמן. אוקיי? תארו לכם, רק היו נולדים אנשים ולא היו מתים. כן? גם היום יש יותר מדי, אבל... תארו לכם, רק נולדים, אף אחד לא. אנחנו מבינים, אנחנו ברור, אבל כשמישהו קרוב לנו נפטר, זה הרבה מאוד פעמים, זה דוקה. כי משהו בנו, כאילו, זה לא טבעי לנו לחשוב על זה. אז דבר אחד זה יותר לשים לב לאיכות הזאת של ההשתנות של הדברים שמגיעים וחולפים ממש בתוך התרגול שלנו. והדבר השני הוא שהנטייה שלנו לתפוס את עצמנו כאיזשהו משהו מאוד מלוכד, מאוד אחד, עם זהות אחת, ומאוד מאוד נפרדים מהעולם. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, היום כשהייתה הפסקת חשמל, ופתאום התחיל להיות חם, ואז יותר חם, ואז יותר חם, היינו נפרדים מהעולם? הייתה לנו יכולת לגוף שלנו להיות נפרד מהעולם? כשלא היינו מוגנים על ידי המיזוג שהוא מלאכותי בסך הכל. אז בדיוק כמו שהגוף הוא לא בדיוק נפרד מכל מה שקורה מסביבו, אלא הוא מושפע. וראינו שגם כשהגוף מושפע אז הוא משפיע על התודעה. הרבה מאוד היבטים שלנו, התפיסות שלנו, איך שאנחנו תופסות את העולם, איך שאנחנו מגיבות לעולם, כן? זה כל הזמן משפיע ומושפע. רגע אחד אנחנו שמחים, רגע אחד אנחנו עצובים, רגע אחד יש לנו דעות כאלה, אחרי זה יש לנו דעות אחרות. אז כן, נכון, יש לנו איזה גרעין של תחושת אני, אוקיי? אנחנו לא ניכנס יותר מזה לעומק. אבל יש משהו הרבה הרבה יותר פלואידי, הרבה הרבה יותר מרווח במושג הזה של אני, מאיך שיש לנו נטייה אינטואיטיבית לתפוס את זה. ואפשר להתחיל לראות את זה גם בתוך התרגול. כי בכלל כל ההתהוות הזאת של ההשתוקקות, של אני רוצה, אני לא רוצה, אני חייבת, רק עם זה. רק אם זה לא יקרה, רק אם זה כן יקרה, שמייצרת את הסבל, היא מאוד קשורה בתחושת אני. אני, אני, זאת אני שחייבת. אבל מה אם האני הזה לא יאמר בצורה כל כך, כל כך צפופה? מה אם יהיה מקום לראות קצת יותר את התנועה, שכל פעם אני נהיית קצת אני אחרת? כשחם אני נהיית קצת אני אחרת, כשאני מדברת עם מישהו מכם אני נהיית קצת אני אחרת, בערב אני נהיית קצת אני אחרת. כל פעם, כי יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים עליי וצובעים את האופן שבו אני מתהווה, וגם את האופן שבו אני נאחזת או מרפה מדברים. אז רק משפט לסיום, תעשו כאילו יש לכם עוד סבלון. אני חושבת, וראינו את זה ככה גם בסיפור של הנסיכה והדרקון, שטרנספורמציה או שינוי זה הרבה פעמים האפשרות להיוולד, האפשרות להתגלות, האפשרות ככה להציץ לתוך הסדק, ולאו דווקא איזושהי הליכה לינארית מ-A ל-B, או איזושהי הוספה למה שכבר ישנו. זה הסכמה לפגוש את עצמנו בלב הקלקול, בלב העוקם, בלב הדפוסים, בלב הפגמים, יחד עם כן? קוראים לזה אנושיות. אחרת היינו רובוטים. Okay? זו האנושיות שלנו. Okay? ולמצוא, אפשרות למצוא את החדש, לא על ידי המבט החוצה, ולא על ידי ההוספה, אלא דווקא על ידי החשיפה ועל ידי ההתבוננות פנימה. ואפשרות לתת בזה אמון, ואני ככה נזכרת בשיחת בערב הראשון של ערן, שאמר, שערן נתן לנו את ההנחיות, למצוא רפיוג', למצוא מחסה, דווקא בדבר הזה. אז תודה רבה על ההקשבה. בואו נשב דקה אחרונה. תוך כך אני רוצה להקריא שיר. מי שהיו לו יותר מדי מילים, פשוט תשמעו את זה אל תקשיבו לתוכן, תקשיבו למילים, תקשיבו רק למנגינה, סליחה. פשוט שיר ממש יפה על הדבר הזה. מרי אוליבר עושה את זה ממש ממש טוב. זה הולך ככה, וזה מיועד גם ללשון זכר, בסדר? שכולם ירגישו בבית. את לא צריכה להיות טובה. את לא צריכה ללכת על ברכייך, מאה מילין דרך המדבר, מכה על חטא. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך, לאהוב את מה שהיא אוהבת. ספרי לי על אודות ייאוש שלך, ואני אספר לך על שלי. בינתיים העולם ממשיך, בינתיים השמש והחלוקים הצלולים של הגשם, נעים דרך הנופים, מעל הערבות והעצים העמוקים, ההרים והנערות. בינתיים אבזי הבר, גבוה באוויר הנקי הכחול, פונים הביתה שוב. מי שלא תהי, לא חשוב עד כמה בודדה, העולם מציע עצמו לדמיונך, קורא לך כמו אבזי הבר, חד ומרגש, מכריז על מקומך שוב ושוב, במשפחת הדברים. מכריז על מקומך שוב ושוב במשפחת הדברים. יש עכשיו זמן פנוי ממילים לתרגול בהליכה ל-25 דקות ואז נשוב לישיבה האחרונה.